אסתר, כף, פסוק י' ד' התחלנו את זה. על הפסוק הזה עברנו. אנחנו נקרא אותו שוב. וישלח משה מלאכים. פרק כף, פסוק י' ד' פרק כף. אז איפה כתוב המספר של הפרק? למעלה. לא, לא בעמוד. למעלה, יפה, באמצע. נכון. פרק כף. מצאת? פסוק י' ד'. וישלח משה מלאכים מקדש אל מלך אדום. כה אמר אחיך ישראל, אתה ידעת את כל התלה אשר מצאת. מעשה אבות סימן לבנים. גם יעקב שלח מלאכים. אל עשיו אחיו ארצה שעיר שדה אדום, אף משה שולח מלאכים אל מלך אדום. מדוע בכלל צריך לשלוח מלאכים אל מלך אדום? מה אכפת לך? או שתעקוף אותו מראש, או שתיכנס. ובכלל, למה? תגיד, בסדר, ככה יצא להם שהם עברו ליד מלך אדום. וכי דבר כזה הוא מקרי. אלא הכוונה ש... בזמן שאתה בגלות, ביד מי אתה מוסר את השלטון על העולם? בידי אדום. הרומאים, עשיו, הם יודעים יותר טוב ממך לנהל את העולם, כשהעולם שוקע בחשיכה. חשקת ימי הביניים, חשקת הברבריות. אז מי ינהל את העולם? אתה לא יכול לקחת אחריות על עולם כל כך מדורדר, לכן אתה מוסר את השלטון בידי אדום. יום אחד אתה מחליט, קוקו, אני חוזר להיסטוריה, אני חוזר על הבמה הפוליטית. הבמה הפוליטית, אני תופס את מקומי במשפחת המדינות. לא רק במשפחת העמים, אלא במשפחת המדינות. הנימוס האלמנטרי דורש שתבקש רשות. שתגיד יפה למר אדום, האם אני יכול, בבקשה, להיכנס בחזרה. לכן, אי אפשר לצאת מן הגלות, בלי לבקש רשות מן האומות. וכך היה, בזמן שיעקב יצא מבית לבן. אז לכאורה, צריך לבקש רשות ממנו. למרות שהוא ברח, לבן אמר לו, למה אתה בורח? והוא יגיד לי. גם כשיעקב חוזר, רוצה להיכנס לארץ ישראל, הוא שולח מלאכים אל, מלך, אל אחיו, עשיו. כמו כן, כשמשה רוצה לצאת מבית יתרו, וישוב משה את יתר חותנו. בקש ממנו רשות. עוד יותר גדול מכל זה, ישראל רוצים לצאת ממצרים. הם צריכים לבקש רשות מפרעה. לכאורה, מה אכפת לנו מפרעה? מה, תצא ממצרים? בלי לשאול את פרעה. רואים שהקדוש ברוך הוא השקיע כמות אדירה של מאמצים, 10 מכות ועוד, רק כדי לשכנע את פרעה להגיד כן. וכי אנחנו צריכים את הכן שלו? שלא יבוא, שלא יגיד כן. לא באת לקחת את הספרים. איי איי. אנשים לחוצים, אתה יודע. טוב, כמו כן, כשישראל רוצים להיכנס לארץ, צריכים לבקש רשות ממלך אדום. וכן, כאשר יצאנו מגלות בבל, ביקשנו רשות מקורש. קורש נתן את ההצהרה המפורסמת, הצהרת קורש. וכן, בצאתנו מגלות אדום, ביקשנו רשות מאדום. קיבלנו, הלורד בלפור נתן. אחרי זה ועידת סן רמו, של חבר הלאומים. אחרי זה כ"ט בנובמבר, של האום. צריך לבקש את הרשות. משום שהמאורע של גאולת ישראל הוא בעל השלכות אוניברסליות. לכן צריך לידע, לבקש רשות מן האומות. עד כאן ברור. לכן גם פה, וישלח משה מלאכים מקדש אל מלך אדום, כה אמר אחיך ישראל, אתה ידעת את כל התלה אשר מצאתנו, וירדו אבותינו מצרים, ונשב במצרים ימים רבים, ויראו לנו מצרים ולאבותינו, ונצעק אל השם, וישמע קולנו, וישלח מלאך ויוצאינו ממצרים. מי זה המלאך? משה. והנה אנחנו בקדש עיר קצה גבולך, נעברנה בארצך, לא נעבור בשדה ובחרם ולא נשתה מבאר, דרך המלך נלך, לא ניתה ימין ושמאל עד אשר נעבור גבוליך. ואומר אליו אדום, לא תעבור בי פן בחרב אצל לקראתך, ומו אליו בני ישראל, במסילה נעלה, ואת ממך נשתה אני מקנאי ונתתי מכרם, ואם ממך נשתה אני מקנאי ונתתי מכרם, רק אין דבר ברגע יבורה. ואומר, לא תעבור. ויצא אדום לקראתו, בעם כבד ובית חזקה, וימיין אדום, נתון את ישראל לעבור בגבולו, וית ישראל מעליו. כלומר, אם אדום לא נותן לעבור, לא עוברים. לא עוברים. עוקפים. איך כתוב בספר דברים, בפרק א', ונסו את הר סעיר ימים רבים. נכון? ונסו את הר סעיר ימים רבים. אומר הנציב מוולוז'ין, כאן רמז שגלות אדום תהיה ארוכה מאוד. ימים רבים, ונסו את הר סעיר. באמת, מכל הגלויות, גלות אדום הייתה ארוכה ביותר. הלא גלות מצרים הייתה 210 שנים. גלות בבל הייתה 70 שנה.
אני אמרתי שבבל היא אדום?
זאת השמצה. ומגלות אדום יצאנו אחרי כמה זמן? 1880 שנה. זה המון זמן. כן, מחורבן בית שני ועד הקמת מדינת ישראל. אבל זה הגלות הארוכה ביותר שהייתה לנו. וגם בעזרת השם, אמן, אינשאללה, לא תהיה עוד. אם כן, יש פה איזה מין סלע האדומי שאנחנו צריכים להתחשב בו במהלך ההיסטוריה שלנו. אדום בעצם מייצג את התביעה של העמים להיות שותפים לגאולה. כמו שכתוב בגמרא במסכת עבודה זרה, שלעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא ישאל את רומא, את הרומאים, מה עשיתם בעולם הזה? יגידו, אנחנו בנינו את הציוויליזציה. תודה רבה, ברוך תהיה. בנינו את הציוויליזציה העולמית, הרבה גשרים בנינו, מרחצאות וכדומה, וכל זה לא עשינו אלא בשביל ישראל שיעסקו בתורה. נכון? האם הם משקרים? ודאי שהם לא משקרים. הרי אם לא דבריהם לא היו מובאים בגמרא. הם באים לפני הקדוש ברוך הוא, אומר, אנחנו יודעים שאתה רוצה לתת את התורה לישראל, אבל התורה הזאת יכולה להינתן בעולם לא מיושב, ללא תרבות, אז אנחנו דאגנו לזה. אז כל זאת לא עשינו אלא בשביל ישראל שיעסקו בתורה, זאת האמת. אלא שהקדוש ברוך הוא אומר להם, שוטים שבעולם, כל מה שעשיתם לצורך עצמכם עשיתם. כלומר, אז לא שזה לא נכון מה שאתם אומרים, רק שאתם לא התכוונתם לזה, הייתה לכם כוונה אחרת לגמרי, היא כוונה אימפריאליסטית, נהנתנית, לתועלת עצמכם, ולכן זה לא מועיל. יש פה ג' שאלות בשלב הזה. בני ישראל חונים בקדש. למה לאגף את ארץ ישראל ממזרח ולא להיכנס ישר מדרום? קודם כל, מי אמר לך שהם לא ניסו? מיד אחר כך אנחנו נראה שהם מנסים מצד דרום, והכנעני מלך ערד לא נותן. שתיים, אחיך ישראל ומים 1939-45. מדובר על מלחמת העולם השנייה, שבתוכה הייתה גם השואה. מה עם השואה? זה אחיך ישראל, איפה אחיך? פשוט כתוב, ותקרא ליעקב בנה הקטן, ואת אומר אליו, הנה עשיו אחיך מתנחם לך להורגך. כלומר, האחווה היא הגורמת את הרצח. מדוע? כי דווקא בין אחים הסכנה של הרצח היא יותר גדולה, בגלל שבין אחים יש תחרות, ולכן תחרות על אותו הגורל, לכן יכולה גם להיות שואה לצערי. שאלה נוספת שהספקתם למחוק, והיא, מה זאת אומרת משה מלאך? משה הוא מלאך במובן הזה שהוא שליח. כן, הרי רואים שאחרי חטא העגל הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אני עכשיו לא רוצה לשכון בעם הזה, אני שולח מלאך והוא יביא אתכם לארץ ישראל, אני כבר לא מטפל בכם, לא יעלה בקרבך. משה שם משחק אותה נעליו. הוא אומר, מה? אתה אמרת שאני מצאתי חן בעיניך, ועכשיו אתה שולח אחד שאני לא יודע מי הוא בכלל? ראה, אתה אומר אליי, יעל את העם הזה, ואתה לא הודעתני את אשר תשלח עמי. ככה עושים לחברים? ואתה אמרת את דתיך בשם? משמע שמשה כאילו משחק אותה שהוא המלאך, הוא רוצה להיות המלאך, וזאת המשמעות באמת של מה שקרה. כן, מה רצית להגיד? טוב, עכשיו יש פה שתי שאלות נוספות. מדוע אי אפשר לומר בפשטות שהבקשה היא מכיוון שזו נחלתם, ואסור להתגרות בהם? כיבוש הארץ יכול אינו נוגע להם. זה במקום אחר. נכון, אתה צודק, אף אחד לא אמר שהם רצו לכבוש את אדום. השאלה היא למה היה צר בכלל, למה השגחה סדרה שהייתה פנייה לאדום. אדום לא נתן רשות ובכל נכנסנו לארץ. לא כתוב זאת. אתה אומר שהוא מתכוון להגיד ובכל זאת. לא יכול להיות, לפי מה הקלדה לא יוצא. יהושע הכניס את ישראל לארץ למרות הסירוב של אדום. אז בשביל מה לבקש מאומות העולם רשות אם אפשר להיכנס לארץ גם בניגוד לדעתם? אי אפשר להיכנס לארץ בניגוד לדעת האומות. ולכן היה צריך לעקוף את אדום. אדום לא אמר אל תעקפו אותי. אבל אדום אמר לא תעבור בי. יהושע נכנס לארץ אחרי שכבר נכבשה ארץ סיחון. אז בארץ ישראל אנחנו לא צריכים לבקש רשות מאף אחד. כלומר, כל מה שכתוב שישראל לא יעלו בחומה ולא ימרדו באומות העולם, הכוונה באומות שמחוץ לארץ ישראל. כי בארץ ישראל עצמה, הרי זה שלנו. זה אנחנו לא צריכים לבקש רשות מאף אחד. אלא כל זמן שהגלות צריכה להיות, אנחנו צריכים לבקש רשות מהגויים. ולכן אי אפשר למרוד באומות העולם שבחוץ לארץ. אם לא נאמר את החילוק הזה בין ארץ ישראל לחוץ לארץ, אז לא מובן איך רבי עקיבא תמך במרד בר כוכבא. למה אי אפשר למרוד באומות העולם כשאתה בחוץ לארץ? כי הם אצלם בבית ואתה לא. כלומר, כל זמן שהקדוש ברוך הוא מעוניין שסדר הגלות ימשיך, אז יש חוזה שמאפשר את קיומה של הגלות. חלק מהחוזה זה שאתה לא מורד באומות העולם. כן. איפה, באיזה פסוק אתה מדבר? אנחנו עוד לא קראנו את פסוק כף ב'. בסדר? לכן אני לא יכול להתייחס. במצרים זאת לא הייתה מרידה, דווקא עד רבה. להפך, כל הזמן ביקשנו מפרעה, תגיד כן, תגיד כן, תגיד כן. זה פשוט מדהים. כל כך הרבה השקעה בשביל בן אדם אחד. רק אחרי שהוא אמר כן, יצאנו. זה פשוט, מי שקורא את הסיפור לא מבין מה קורה שם. כן, עד רבה. איך כתוב שם? טוב. אז זה לגבי אדום. עכשיו אנחנו עוברים לפסוק כף ב' ויסעו מקדש. כלומר, אתם מבינים שכל העניין של הגאולה, לפני כן רציתי להדגיש את זה, הגאולה היא מאורע פוליטי בעל משמעות אוניברסלית, ולכן יש שיתוף של אומות העולם בנעשה. פסוק כף ב' ויסעו מקדש ויבואו בני ישראל כל העדה הור ההר. מה זה הור ההר? חז"ל אומרים הר על גבי הר. כן. האמת היא שהור זה גם שם של אליל מצרי, אבל נעזוב את זה. אליל מצרי, הורוס. כן. ויאמר השם אל משה ואל אהרון בהור ההר על גבול ארץ אדום לאמור, יאסף אהרון אל עמיו, כי לא יבוא אל הארץ אשר נתתי לבני ישראל, אלא אשר מריתם את פי למי מריבה. פה יש הסתלקות של אהרון. טוב, בכלל יש הסתלקות של כל דור המדבר. אבל יש הבדל, מה?
רש"י אומר שאהרון נקבר באור ההר.
זה שקר גס. זה התורה אומרת שאהרון נקבר באור ההר. בסדר? לא צריך את רש"י בשביל זה. רש"י לא צריך לפרש את זה, זה כתוב. אנחנו עוד נגיע, אבל זה כתוב. אין שום סיבה שרש"י יאמר את זה או שיפרש את זה. זה כתוב. כן.
למה כתוב
הפנייה
לאהרון הפנייה אל אהרון היא בגוף ראשון?
זה אומר השם משה אל אהרון, לא אהרנו, ואז כתוב יאסף ואהרון יאסף, גם לא אומרים יאסף.
כי הוא לא יכול להגיד יאסף, כיוון שגם משה שם. עכשיו העניין הוא כזה, אמנם כל דור, כל הנהגת דור המדבר נעלמת, זה אפשר להבין, אבל למה אהרון לפני משה? מבוגר יותר בשלוש שנים, יש פה עניין טכני. אבל אני אומר, זה לא מאוד מעניין, אהרון איננו משתתף בשום מלחמה על הארץ, לא מלחמת מלך ערד ולא מלחמת סיחון ואוג, שום דבר. מה? הוא כי הוא מת פשוט. מה? לא, אהרון מת, איך הוא מסייע? אבל הוא עוד לא הגיע, הוא לא הגיע למלחמות האלה.
החזיק את הידיים של משה.
למדתי, הוא לא משתתף בשום מלחמה על הארץ. אני מדייק בדבריי. מלחמת עמלק זה משהו אחר. מלחמת יציאת מצרים זה לא מלחמה, זה מלחמה. זה אהרון היה שם. אבל להיכנס לארץ, אהרון כאילו מת לפני שמתחילות הפעולות הפוליטיות, דיינו המלחמות של הכניסה לארץ. למה? אהרון הוא איש של שלום. עכשיו זה מתחיל העידן של המלחמה. מתחיל העידן של המלחמה, משה נמצא, לא אהרון. נכון, לא משנה, כי זה תנועה בנפש. מרים מתה עוד לפני זה. כן, אבל זה לא מצד המלחמה, זה מצד הנהגת הטבע. כן, שסוף הניסים, ועכשיו לא היה מים לעדה. בסדר? כן. זאת האמת, אני מסכים איתך. לא, אבל כתוב שהכהנים לא עושים מלחמה. בסדר, זה מבטא משהו. זה בא לחנך. עכשיו אנחנו כבר גומרים עם ענייני השלום, מתחילים את ענייני המלחמה.
מה זה החשמונאים?
מה זה החשמונאים? הם היו כהנים, נכון. נכון.
גם הלכו יותר מ-200 שנה.
נכון.
אז
לפי
מה
שהרב
אומר, זה לא מסתדר.
לא. מלחמות החשמונאים הן מלחמות של כהנים. מלחמת הכהנים יש לה אופי מיוחד. היא תמיד קשורה לפנאטיות דתית. כלומר, לפנאטיות דתית. כן? מי לשם אליי? כך אמר גם מתתיהו. וגם משה. ויעשו אליו כל בני לוי. כלומר, מלחמת שבט לוי היא תמיד לא על רקע לאומי, כי אם על רקע של דת. בסדר? ממילא הייתה לזה גם השלכה לאומית. האם משום כך רבי עקיבא וחכמים לא תמכו במרד יהודי התפוצות בשנת 117 לספירה הנוצרית? אין לנו שום ידיעה היסטורית ברורה על מרד יהודי התפוצות. האם תמכו או לא תמכו? הדברים האלה לוטים בערפל, יש לנו קצת מידע מכמה סופרים רומאים, זה לא אומר כלום. פולמוס קוויטוס, אתה מתכוון. מה העונש של אומות העולם לעתיד לבוא? ומצד שני, איך הן משתתפות בגאולה האוניברסלית? מה שהם שותפים לו, הם שותפים. מה שהם עושים רע, הם נענשים. כמו כל דבר. עושים בירור, בירור הניצוצות. כתוב, והיה הנותר מכל הגויים אשר יעלו על ירושלים למלחמה, ויעלו וישתחוו לשם, ועלו פעם בשנה להשתחוות ולסבוח לשם צבאות בירושלים ולחוג את חג הסוכות. אז אם כן, יש בירור שנעשה. אלה כך ואלה כך. פסוק כ"ה, קח את אהרון ואת אלעזר בנו והעל אותם הור ההר, ואפשק את אהרון את בגדה, וילבשתם את אלעזר בנו, ואהרון יאסף ומת שם. אגב, על איזה בגדים מדובר? בגדי הכהונה. לפי ההלכה, אסור ללבוש בגדי כהונה מחוץ למקדש. נכון? מה?
טוב, פה זה על פי הדיבור. כמו כן גם שמעון הצדיק, שגם היה כהן גדול מצאצאי אהרון, נפגש עם אלכסנדר מוקדון באנטיפטריס, עם בגדי כהונה. איפה זה אנטיפטריס?
ליד ראש העין.
ליד ראש העין, נכון? זה לא במקדש. אז איך הוא עלה ופגש את אלכסנדר עם הבגדים שלו?
היה לו סט כפול.
אחד חול, אחד קודש.
יש פעם, גרדים.
כן? יכול להיות. אבל יותר פשוט לומר שיש מצבים היסטוריים מיוחדים. לא רק מותר, אפשר לומר, המקדש נמצא איפה שהכהן הגדול נמצא. ואותה שעה זה מה שקורה, כי צריך להעביר את הכהונה הגדולה לאלעזר. ויעש משה כאשר ציווה השם, ויעלו אל הור ההר, לעיני כל העדה, ויפשט משה את אהרון את בגדיו, וילבש אותם את אלעזר בנו, וימות אהרון שם בראש ההר, וירד משה ואלעזר מן ההר. שאלה, איפה זה הור ההר? נחל ציד, קרוב לפטרה, קרוב לקדש בעצם. יש אדם הזה הר שמזהים אותו בתור ההר הזה, ג'בל הרום בירדן, שם נמצא קברו של אהרון, זה נקרא הור ההר.
יש
שם
קבר? ג'בל, מה? הרון.
יש איזה מערה שם, יש איזה מקום, זה מרים שם.
כן, הרבה.
כן, כן. כן, יש גם, מדי פעם יש שם ביקורים של חרדים שעולים לשם, להגיד תהילים. קיצור, זה סיד... מה?
זה ודאי?
האם זה ודאי? לא. ודאי זה לא, אבל זה הגיוני שזה שם. הגיוני שזה שם. יש עוד מקום אחר בשם הור ההר. איפה הוא? מה? לא. 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 הור ההר זה בצפון הארץ. בפינה הצפונית מערבית. זה הר שנשפך לתוך הים התיכון. בצפון הארץ, נכון? זה כתוב מפורש בפרשת מסעה. איפה זה בדיוק? יש ויכוח בין הפוסקים השונים, איפה זה? לפי הזיהוי הצפוני ביותר, והמסתבר הוא שזה טאורוס אמנוס. טאורוס אמנוס. הנקרא בספר שיר השירים, ראש אמנה. תשורי מראש אמנה, מראש סיניר וחרמון, ממעונות הריות, מערירי נמירים. אם כן, יש בצפון הארץ היותר קיצוני, יש הור ההר, בדרום היותר קיצוני יש גם הור ההר. נכון? לא, מה זה אומר? שהגבולות של ארץ ישראל אין נקראים הור ההר. יש לו, כלומר, אהרון מגיע עד הקצה של הארץ. אנחנו יודעים...
מה זה אומר?
אני לא יודע. אני רק מציין את זה כעובדה להתבונן. אנחנו יודעים שלא היה מרד בארץ, אלא בקהילות היהודויות בחוץ לארץ. וכשרבי עקיבא וחכמים תמכו במרד, היה מרד בארץ. בסדר. אבל אנחנו לא יכולים לדעת, אם הם לא תמכו במרד של חוץ לארץ, אלא כבר לא היה כוח לעשות את המרד, לא היינו מוכנים פה בארץ. עובדה שראו שהמרד של קוויטוס לא הצליח, אולי דווקא זה מה שנתן את הדחיפה לעשות את מרד בר כוכבא. לך תדע. כן.
אבל אהרון לא נקבר בארץ, או לפחות לא ביקש
להיקבר
בארץ?
למה אהרון לא ביקש להיקבר? אולי הוא כן ביקש.
למה לא
נקבר? הקדוש ברוך הוא לא רצה.
מה?
הקדוש ברוך הוא לא רצה.
למה
הוא לא רצה? על אשר מריתם את פי לעיני מריבה.
איפה יש לו לא להיכנס לארץ, אבל להיקבר שם?
לא להיכנס, אבל להיקבר שם.
כמו יוסף.
כמו יוסף, הבנתי. אני אגיד לך משהו. אני מיד אענה לך, אבל אני צריך לעשות קודם כל השאלה לפני שהיא תיעלם משהו. אז חבל שהקדוש ברוך הוא לא שיער לנו בגדי הכהונה, והיינו לוקחים אותם איתנו לגלות. זה היה משפר את הקשר עם השם במשך הגלות. החפץ חיים הייתה לו מזוודה, ככה אומרים, עם בגדי כהונה. הוא אמר, אם המשיח בא, ואני רוצה מיד לשרת במקדש, יש לי בגדי כהונה. אתה לא מזוודה. מה? החפץ חיים קראו לו רבי ישראל מאיר הכהן מרדי. אז האם זה עונה על שאלתך אם הוא היה כהן או לא?
איפה
הוא מזוודה? אני לא יודע, הוא עשה אותם כנראה.
כן, כנראה הוא הכין מעצמו בגדי פשטן וכו'. סליחה, אני צריך עכשיו לענות לשאלה הקודמת, מדוע אהרון לא נכנס, לא נקבר בארץ. יש בפרשת בין הבתרים נאמר ככה: גר יהיה זרעך בארץ עולהם ועבדום ועינו אותם 400 שנה, ואחר כך ודור רביעי ישובו הנה. כלומר, כדי לקבל את הארץ אתה צריך לעבור שני דברים: גירות ועינוי. עינוי, עם ישראל עבר גירות ועינוי, נכנס לארץ, מגיע שבע. ושבט לוי עבר גירות, אבל עינוי לא עבר. אז לכן הוא נכנס לארץ, אבל לא מתיישב בה. משה לא עבר לא גירות ולא עינוי, לכן אפילו לא נכנס לארץ, וגם לא נקבר בה. כנראה שאהרון הכהן מהווה את התמצית של הלוויה. כלומר, הוא יותר מכולם לא עונה, ולכן גם הוא לא נקבר בארץ. בסדר? מה שאלתך, אדוני?
אנחנו שני אנשים נמצאים ביחד,
זה אחת. זה שאהרון פרש ממשה, זה אחת.
אבל אם אתה עושה,
אתה עושה לבד. מה זה אתה עושה לבד? הקב"ה אמר, ודיברתם אל הסלע. אל שניהם. ודיברתם, זה ציווי.
אבל הוא המנהיג, משה.
אבל הקדוש ברוך הוא יותר ממשה, לא?
חוץ מ... אז אתה מתנגד לו
כבר? כן, זה בדיוק העניין.
חוץ מזה שזה כאילו...
אנחנו לא כאלה שאומרים, פקודות הצבא לעומת פקודת התורה. פקודות התורה. כן, זה חשוב וזה חשוב, אבל מה נעשה? אני לא רוצה להכניס את החיילים למצב שהם יצטרכו להתלבט בין פקודות התורה לבין פקודות הצבא. לא, אנחנו לא כאלה. פקודות התורה הן למעלה מפקודות הצבא. אז הפקודות של הקדוש ברוך הוא למעלה מהפקודות של משה. לכן אהרון היה צריך להגיד לא.
אין קשר לזה ש...
רגע. רש"י כאן מציין שאהרון מת על פי הדיבור מיתת נשיקה. ושגם מרים מתה כך, אבל לא, זה לא נכתב משום כבוד המקום. אני אינני מבין מה רעותה יש ולומר שקדוש ברוך הוא המית את מרים מיתה כזו. היא המילה נשיקה שאיננה ראויה כלפי אישה. הגיאוגרף של הנסיך שואל: שלום כבוד הרב, הור ההר הצפוני, אפשר מקום גיאוגרפי יותר פופולרי, כלומר עיר, קו ישיר מטריפולי לים, או, אני לא יכול לראות את המשך השאלה אז אני לא אענה. מה?
יש טריפול שבסוריה.
רגע, אני לא יכול להמשיך לענות על השאלה, לא יכול לקרוא את השאלה עד הסוף. לכן אם אנשי האינטרנט לא יעשו מה שצריך כדי שאני אוכל לקרוא את שאלה מספר 1, אני לא אענה עליה. טוב, בבקשה, מה השאלה?
כתוב שהקדוש ברוך הוא גילה למשה ואהרון, ראינו חלק מהמפרשים שאהרון לא ידע שהוא הולך לבוא בשלב מסוים.
נו,
פה זה סותר, פה כתוב שיאסף אהרון לעמה, אמרנו שדיבר גם למשה וגם לאהרון.
לא, אבל הוא אומר אל משה ואהרון לעלות אל ההר. נכון, זה קצת קשה למפרשים שאומרים שהוא לא ידע. כן, הלאה.
שאלה שנייה, אנחנו יודעים משה רבנו לא נכנס, יש גם מפרשים שאומרים בגלל שהיה איש מצרי צילנו.
נו.
לא התכחש. הפוך מיוסף שאמר מארץ העברית.
נכון, נכון.
לפי זה אהרון היה צריך להיכנס.
נכון. לכן אני הוספתי את הפירוש הנוסף שלי. מה אני יכול לעשות? כן. סליחה. לא, אבל זה לא מה שביקשתי. ביקשתי לקרוא את השאלה מספר 2, השאלה של הנסיך, הגיאוגרף של הנסיך. ואת זה מחקתם ומשארתם לי את השאלה שכבר עניתי עליה. באמת, צריך קצת להתעורר. שתיתם בבוקר משהו? כן, מה אתה אומר? עכשיו, סוף. סוף סוף הם עשו את העבודה שלהם. שלום כבוד הרב, זה אפילו לא מכובד כלפי האנשים שגולשים ורואים את כל זה, אחרי השיעורים האלה נשארים בארכיון בדורי דורות. שלום כבוד הרב, הור ההר הצפוני אפשר מקום גיאוגרפי יותר פופולרי, כלומר עיר, קו ישיר מטריפולי לים או בסגנון. מה לא פופולרי בהר? כלומר, למה העיר זה יותר פופולרי? מי אמר? טוב, הלאה. לא היה צריך להביא את השאלה הזו. כן? אתה שואל עכשיו שאלות על פרק כף? כן, אבל החטא של משה ואהרון דיברנו עליו בשיעורים הקודמים, וזה לא הנושא של השיעור כעת. כן.
למה משה לא עבר גירות?
משה לא עבר גירות כי הוא הרגיש בבית. הוא נולד בבית פרעה, הוא גדל בבית פרעה. הוא לא רק לא מרגיש גר, הוא מרגיש מצרי.
אבל הוא גדל במדיין.
כן, אז גדל במדיין, זה נכון. אז מה? הוא הרגיש מדייני. למה מגיעה למשה עונש? רק בגלל שירביץ לסלע? מה זה מוות נשיקה, כמו שהרב אמר? קודם כל, עונש לא מגיעה, אלא מגיע, אם כבר. הוא לא ירביץ לסלע, הוא יקה בסלע. דבר נוסף, זה נושא שעסקנו בו הרבה בשיעור על חטא ממריבה. ולכן אני לא אענה על השאלה הזאת, למרות שהיא על המסך. עכשיו, מה זה מוות נשיקה, כמו שהרב אמר? הכוונה בלי ייסורים, כמין התעלות כזאת, שאדם עובר בניחותה מעולם לעולם.
לא קם
בבוקר. לא קם, זה נקרא מות נשיקה. כן, כן, מה אתה אומר?
לגבי, זה
קשור
לארון שלך.
רגע, לא הבנתי. אם הארון תמצית הלוויה, הוא מסמל שלום. אז איך מלחמות הכהנים הן פנאטיות, פנאטיות דתיות? ובכלל הרי אהרון עזר לעם ישראל לעשות את העגל, לכל הוא היה אמור לפתוח במלחמת דת פנאטית. מי שאוהב שלום ורודף שלום, זה בגלל שהוא קנאי לברית. זה דווקא הצד החיצוני של קנאות פנימית. זה לא מתוך חולשה. כן, בבקשה, סליחה.
אהרון, היה את חטא העגל בעצם.
היה חטא העגל.
כן. אהרון היה שותף לו, אוקיי, מכל הסיבה, איכשהו, הקדוש ברוך הוא מחל לו, אבל יכול להיות שנשאר על פני, ואז ההתבססות של חטא המריבה, זה מה שבעצם גרם לו להיות.
יפה. אתה אומר ככה, אומנם הקדוש ברוך הוא מחל לאהרון על שותפותו בחטא העגל, אבל אולי נשאר משהו. ואז חטא העגל, כמו על תנאי כזה, ואז חטא העגל מהווה איזה מין חוזר ונאור, ולכן על זה הוא מת. אתה צודק, אתה צודק. כך אומר רבנו יצחק אברבנאל בפירושו לספר דברים. הוא מוכיח את זה בפירושו לספר דברים, והוא מוכיח את זה מהפסוקים. טוב, הלאה. כן. לא, הלאה. מה, לא הבנת את התשובה?
הרב ענה שמתוך
אמרתי שהשלום והפנאטיות הם עניין אחד. כי השלום של אהרון זה לא מתוך חולשה. זה מתוך ההכרת הערך העצמי של עם ישראל. מי שמכיר את הערך העצמי של עם ישראל גם מקנה לברית. הלאה. כן. פסוק כ"ט. ויראו כל העדה כי גבה אהרון ויבכו את אהרון 30 יום. כל בית ישראל, שלא כמו במשה, שבו כתוב ויבכו אותו בני ישראל, לא כתוב כל בית ישראל, כי את אהרון אהבו יותר. למה? כזה סימפטי נחמד. וישמע הכנעני מלך ערב יושב הנגב, כי בא ישראל דרך האתרים, כלומר ניסו להיכנס מצד דרום, וילחם בישראל וישב ממנו שבי. וידר ישראל, מה עושים כשיש לנו שבוי אצל הגויים? חסכים אותם, לא עושים החלפות. וידר ישראל נדר לשם ויאמר, אם נתון תיתן את העם הזה בידי והחרמתי את עריהם. מי זה העם הזה? למי הוא מתכוון? אם נתון תיתן את העם הזה, מלך ערד. איזה עם זה היה?
המלך
כנעני? אז שיגיד, נתון תיתן בידי את הכנעני. הרי יש לנו כלל, כן, יש לנו כלל בתפילה, שאדם כשהוא מבקש משהו בתפילה, כמה שיותר לפרט זה טוב, נכון? כי בכלל בתפילה צריך לבקש, דברים ברורים. מה ההגדרה של התפילה? כותב רבי משה מיטרני המבית, שהיה שותפו של מרן הבית יוסף 40 שנה בבית דינו בצפת, הוא כותב, התפילה היא בקשת האדם מאת האלוה דבר חיסרון שאינו בידו. זאת אומרת, אני מבקש מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני זקוק ללחמניות, אין לי לחמניות, תעשה משהו. אני מתפלל, גומר להתפלל, פתאום יש על השולחן לחמניות. בסדר? מה?
חמות, לא סתם.
חמות. אם אני ביקשתי חמות, הן חמות. לא ביקשתי חמות, הן יבשות. לכן צריך לבקש מהקדוש ברוך הוא לחמניות, חמות, לפרט. כי הגדלות של התפילה היהודית, זה שבתפילה היהודית מתברר שהקדוש ברוך הוא מתעניין בבעיות הקטנות שלי. זה גדולתו של הקדוש ברוך הוא. בסדר? זה העניין של התפילה. שהתפילה היא הענות של הקדוש ברוך הוא לצרכים היותר קטנים, אפילו יותר אינטרסנטיים של האדם. בניגוד למה שמקובל אצל הגויים, שהתפילה היא הכרזה גדולה על תיקון העולם, שזה מובן מאליו, אבל זה לא גדלותו של הקדוש ברוך הוא. גדולתו זה שהוא פונה אל בקשה אישית של האדם.
אבל מה ההשתדלות של האדם?
אדם צריך להשתדל לעשות שני דברים. חלק מההשתדלות זה להתפלל, ועוד חלק משל ההשתדלות זה לעשות. כמו שאומרים שהעיר צפת בתשח נכבשה בדרך הטבע ובדרך הנס. בדרך הטבע זה שאמרו תהילים, ובדרך הנס שהפלמ"ח הגיע. איך זה יכול להיות? אז מכן יש לנו שאלה, למה אמרו נתון תיתן טעם הזה? אבל לפני שאני אתייחס לזה, אתם חלק מכם כבר יודעים, אני מתייחס עוד פעם לשאלה הבאה. איך זה יכול להיות שאף אחד לא יודע את מקום קבורתו של משה רבנו? זה לא נראה חשוד שאנחנו יודעים עליו רק סיפורים ואין לנו זכר שהוא היה קיים? לא. כלומר, אף אחד לא יודע כי אף אחד לא יודע. זה גם כתוב בתורה שלא יודעים. וזה שאין לנו זכר שהוא היה קיים, לא, זה לא חשוד. מה, זכר, מה, ארכיאולוגי? אז
לא, לא תמר,
מה? ולא ידע איש את קבורתו עד היום הזה. כתוב בסוף התורה. כן. אני חייב מזה. יש כאלה שאומרים שהבעל שם טוב לא היה, למרות שיש לו קבר. כן. מה אתה אומר?
ארצי שנכון לפרט בתפילה.
כן, צריך לפרט בתפילה.
השאלה היא, מאחורי הקלים של לפרט, זאת אומרת, הכנת
הכלי, הגדלת הכלי בפרוט. כן, זה הכלי, זה הכנת הכלי. לכן אני צריך להגיד שהוא, אני רוצה לחמניות חמות עם מילוי של נקניק, חרדל. זה hot dog. למה לפרט בתפילה? הקדוש ברוך הוא חוקר כליות ולב, הוא יודע. תשובה, מתפלל יקר. זה כדי להכין את הכלי. כלומר, כיוון שהתפילה היא העלאת הרצון שלי אל הרצון העליון, אז אני צריך לדעת למה מכוון הרצון הזה.
אבל אדם טועה בין
העיניים,
אדם
ביקש
במדבר חמור שרכב עליו,
הוא קיבל
חמור שרכב עליו.
נכון, לכן צריך מאוד לדייק, כן? מה סליחה, אבל הוא לא מצביע, יש לו שאלה. מה אתה רוצה אבישי? נו, אם אתה לא תשאל אני אעבור לחיים. אתה מוכן לשאול כבר? אני ביקשתי, אבישי, אני ביקשתי ממך לשאול, אני מוס מחייב שתענה לבקשתי, אני פה הבוס. נו, אתה בשידור ישיר, כל העולם מחכה.
שאלה
פה חיים. וואלה, טוב, חיים. בקשר לתפילה,
שאדם צריך לפרט, האם אדם יכול לבקש על משהו לכאורה שבדרך הטבע לא יהיה, למשל אדם לא נולד בעידן מלידה?
האם אדם יכול לבקש נס, אתה שואל? אפשר לבקש נס, כן. אפשר לבקש ניסים. רק שהקדוש ברוך הוא, הגמרא אומרת שזה לא תמיד כדאי, בגלל שמנקים לא מזכויותיו. אפשר לבקש נס, כן. בבקשה.
אתה אומר שצריך לפרט, איפה בתפילה שמוכל לפרט, בגיל 18 זה הכל בא בדיבור של רבים, ברך עלינו, תשאלה,
איפה מפרטים? איפה שאתה רוצה. אם אתה למשל מבקש רפאנו, ואתה מבקש רפואה לחולה ספציפי, ואתה יודע בדיוק מה הבעיה שלו, מה הדבר שצריך לרפא, אתה יכול לבקש שהלחץ דם שלו יעלה לדרגה כזאת וכזאת. ברפאינו אתה יכול לבקש את זה. אתה יכול גם לבקש את זה בשמה קולן. בסדר? כן. לכאורה,
אין
עובד
לי.
כן.
אז אני צריך שפע שאפילו לא...
נו, יש דברים שאנחנו מקבלים בלי לבקש, נו, אז מה? יש דברים שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו בלי שנבקש, ויש דברים שהוא רוצה לתת לנו על ידי שנבקש. טוב, אז אם כך אנחנו חוזרים לשאלה על פסוק ב' וידר ישראל נדר לשם ויאמר אם נתון תיתן את העם הזה. אומר רשי, רשי דבר, אומר דבר פה עמוק ביותר. יושב הנגב, זה עמלק שנאמר עמלק יושב בארץ הנגב. אז הם לא היו כנענים, הם היו עמלקים. אז למה כתוב הכנעני? ושינה את לשונו לדבר בלשון כנען, כדי שיהיו ישראל מפללים מהקדוש ברוך הוא לתת כנענים בידם, והם אינם כנענים. ראו ישראל לבושיהם כלבושי עמלקים, ולשונם לשון כנען. אמרו נתפלל סתם, שנאמר אם נתון תיתן את העם הזה בידי. עכשיו מה זה אומר הדבר הזה, להיות עמלקי שמתחפש לכנעני, כמו שמדבר כנענית?
קודם כל שהם מאמינים בתפילה.
מה ההבדל בין עמלק לכנען? כנען יש לו כלפינו טענה לאומית, אתם לוקחים את הארץ שלנו, זה טענה לאומית. עמלק אין טענה לאומית, אלא זו טענה עצמית. הוא שונא ישראל במהות. הוא רוצה לבטל את ישראל כי הוא אנטי ישראל. בסדר? כמו שאמר היטלר ימח שמו, וזכרו תפו עליו, הוא אמר, אי אפשר שיהיו שני עמי סגולה. אי אפשר שיהיו שני עמי סגולה, לכן צריך להשמיד את היהודים, ככה הוא סבר. אז עמלק זה ניגוד אנטיתטי.
עכשיו...
אני עכשיו לא דן בשאלה אם רשי צודק או לא, אני עכשיו רוצה להסביר את רשי. בסדר? מתוך הנחה שמן הסתם הוא צודק, אבל זה לא הנושא כעת, אני עכשיו בא להסביר את זה. אז איפה היינו? כן, עמלק הוא רוצה, הוא אנטיתטי לישראל, כנען יש לו טענה לאומית. עכשיו מבחינת ה... דת הקלה בינלאומית, איזה טענה מתקבלת יותר, הכנענית או עמלקית? הכנענית מתקבלת יותר. לכן לפעמים יש כוונה עמלקית שמתלבשת בדיבור כנעני. כן, כלומר בא מישהו ואומר, היהודים לקחו לי את הארץ. אז בעצם הוא בא עם טענה כנענית, אבל הכוונה הפנימית שלו היא עמלקית. הוא רוצה להשמיד את ישראל. כלומר יותר ממה שהוא רוצה מדינה, הוא רוצה שלנו לא תהיה.
אני חשבתי שצהל המציאו את המסתערבים.
עכשיו, שב ומתפלל. ואם אני מבקש את הדבר הלא נכון בשבילי, תקבל אותו. הגיאוגרף, שלום כבוד הרב. אחד, רשי אומר על, אם לי את העם הזה, והרי לשון קשה יותר, לשון קשה יותר לשנות, כי זה פנימי, מאשר בגדים שזה חיצוני. אז למה לא הפוך? שהם כנענים שהתחפשו לעמלקים. שתיים, ערים יותר זוכרים מהרים במפות שבראש. טוב, מה אני אעשה שרשי אמר את זה, ואני עכשיו לא בא להתווכח אם רשי צודק או לא, אני רק בא להסביר את רשי. עכשיו, אתה אומר שערים יותר זוכרים מהרים? כן? תגיד לי, איזה עיר נמצאת למרגלות הר האברסט? אתה רואה שאתה לא יודע. כן. כן. מה אתה רוצה? אתה רוצה להגיד משהו? לא? כן.
בקשר
לכנענים
והעמלקים,
העמלקים היו יותר גדולים. מה זה יותר גדולים?
אני חושב שהעמלקים
היו יותר גדולים. מה זה גדולים?
פיזית.
בגובה? יותר גבוהים? לא יודע. מניין לך זה? לא. נו. הלאה.
יש הרבה ערים שאותם זוכרים, ותארים בכלל לא זוכרים. אני אביא דוגמה ספציפית.
לא, הוא אומר שבאופן גורף כזה, את הערים זוכרים יותר מן ההרים. אני לא בטוח. הר
זה גם קבוע, זה לא
משפט. כן. פרחים אנחנו לא רושמים, משהו אחר. מדוע רבנים לא מעודדים יהודים לעשות התבודדות, כמו שחסידות ברסלב מדברת על זה המון? להתפלל מול בורא עולם בשפה שלנו בפשיטות. מדוע לא מעודדים להתפלל גם תפילה שכזאת, התבודדות שבא לאדם מהלב? שאלה זו היא שאלה נפלאה וראויה בהחלט להתבוננות, להתעמקות. מדוע לא נענה עליה? כי לא הנושא של השיעור. לא, כי זה הנושא של השיעור, פשוט מאוד. מה שלא הנושא של השיעור, אנחנו לא מבזזים זמן על זה, נכון? הלאה. לא שהדברים לא חשובים מצד עצמם, אבל לא בשיעור הזה. פסוק, כי אני עכשיו מלמד במדבר. יש רבנים שמאוד אוהבים לקחת פסוק ואז לדבר על כל מה שבראש שלהם חוץ מעל הפסוק. אני לא כזה. זה צמצום אופקים, אני יודע. צרות כזאת. אבל זה מה יש. זה מה שיש פה עכשיו באינטרנט. פסוק ג' וישמע השם בכל ישראל ויתן את הכנעני ויחרם את הם ואת עריהם ויקרא שם המקום חורמה. מה אתה רוצה?
המקרא שהוא חוזר שזה כנעני ולא המלכי.
המקרא חוזר לומר שזה כנעני ולא המלכי.
כן, מה הסיבה? לכאורה זה מראה שזה בעצם
כנעני. אתה אומר שזה מראה שהם לכאורה כנענים.
כן, לא, זה דווקא גם.
שהם דווקא כנענים.
לא, ראיתם את עריהם. אם הם באים בטענה שלקח את הארץ שלנו, אז הקדוש ברוך הוא שם נותן את הארץ שלהם.
זאת אומרת, כיוון שהם סיפרו שהם כנענים, אז הקדוש ברוך הוא, מידה כנגד מידה. עשיתם את עצמכם כנענים, יאללה, אז הקדוש ברוך הוא הבטיח את כנען לישראל. הסבר יפה. חמוד. כן. שב ומתפלל, שואל, ואם אני מבקש את הדבר הלא נכון, זה כבר עניתי על זה, כן, מה?
אני לא מבין מה הפשר הנדר הזה בכלל.
בזמן מלחמה, אדם, בזמן צרה בכלל, אדם נודר נדרים. אני מכיר אנשים שבזמן מלחמה נדרו נדרים וקיימו אותם. מה יש, מה הבעיה?
מה זה, כדי לדרבן אותם?
לא, כדי לצבור זכויות. לצבור זכויות. הרי השטן מקטרג בשעת סכנה. אז אדם מרבה בזכויות, וזה מציל אותו.
איזה זכויות יש פה?
יש לו זכות שהוא נדר נדר.
בזמן שהוא נדר יש לו זכות?
מה?
למה?
כי זה מצווה. הוא מקיים מצווה עכשיו. הוא מקיים מצוות. הוא לא יודע. אם אתה תציל אותי מן המצב הזה, ייתן כך וכך לצדקה. אז זה מוסיף זכות. אז הוא יחיה כדי לקיים את הנדר שלו.
האם שזה לא
נדרשות,
זה מצווה?
מה? לא הבנתי, יואל, מה הבעיה?
אם זה מצווה, אז למה צריך לנדור אם זה מצווה?
לא, המצווה, אני מתחייב בה רק אם אני נודר אותה. אני לא חייב לתת 1,000 שקל לצדקה, לא חייב. אבל כיוון שנדרתי, אני חייב.
הנדר של עצמו זה דבר טוב?
בשעת צרה, כן, טוב לנדור. בשעת צרה. לא טוב גם לנדור, אבל בשעת צרה, כן. אל כבוד הראש שלום, בניין הור ההר מהווה קצה גבולות ישראל, אולי מפני שישראל כולה נקראת הר, כמו הר נחלתך או ינחל ארץ וירש הר קודשי בתודה אוסי מנתניה. יפה. איך תרגיל טכני כזה של המליקים יכול להשפיע מהותית על הניצחון? אז זה מה שאני מסביר, שהמליקי בא בטענה כנענית כי הוא רוצה להתגבר מוסרית על ישראל. אז הטענה שלקחתם את הארץ מתקבלת יותר מהבחינה המוסרית. כן.
הרב, ראינו בהפדרה של הפרשה האחרונה של כמפתח, שהוא אמר, כמתון תיתן, וזה היה תוצאה שלילית לנדר, וזה גם היה בשעת סכנה. וגם בדיוק...
יפתח, עשה גם כן נדר בשעת סכנה, נכון. רק שהנדר שלו היה נדר אידיוטי. לא, אנחנו לא חסינים מפני אידיוטיות בגלל שאנחנו בסכנה. נכון?
וגם איך זה מסתדר מה שכתוב בגמרא, טוב שלא תדור משתדור ולא תשלם.
אתה אומר איך זה מסתדר מה שכתוב בגמרא, טוב אשר לא תדור משתדור ולא תשלם. זה לא כתוב בגמרא, לכן אין פה בעיה.
זה שזה בקהלת.
זה פסוק בקהלת, זה אתה צודק. כן, טוב אשר לא תדור, אז איך זה מסתדר? אז הגמרא אומרת שזה בשעת סכנה זה משהו אחר. מה שכתוב טוב אשר לא תדור, זה נאמר שלא בשעת סכנה. מה? זה מובא בגמרא, אבל זה לא כתוב בגמרא. כן? גם בגמרא, ראיתי גמרות פה כתוב עליהם מספר טלפון של התלמיד. אז מה, זה אומר שזה חלק מהגמרא? לא. כן. מה אתה אומר?
בתוך הנדר שרוצים להחרים את הערים שלהם, יותר מדבר על הכנעני שלהם או על המלכי שלהם?
אינני יודע.
על כל פנים, פסוק ג' מהווה שאלה תיאולוגית רצינה. רגע, ואם הוא מת טרם קיום הנדר, יחזור לכאן שוב כדי לקיימו, יצא שכרו בהפסדו? כן, יכול להיות. אז בעצם להשמין את מי שלקח לנו שבויים, זאת עליונות מוסרית באמת? אכן כן. צריך לקצר להם את הצורה עד הסוף, עד שיחזור השבוי. כן.
ובצד
אמרה
כאילו
שהשבוי נהיה. טוב, נו.
השאלה על
העדה. העדה. אתה שואל, מדוע כתוב שברו כל העדה? כל העדה, לא יודע. לא יודע. האם עמלק וכנעני זה גם רלוונטי להיום? אני שמעתי שעמלק זה אחמד דין ניג'אד, וכנעני זה ערפאת. זה שאל. זכר שטן לקללה. אפשר לעשות הקבלות, נבואה שהוא צריכה לדורות. נכתבה? פסוק ג' מהווה איזה קושי תיאולוגי. וישמע השם בכל ישראל, ויתן את הכנעני, ויחרם את הם ואת עריהם. ויקרא השם המקום חורמה. אז כבשנו פה חלק מארץ ישראל או לא? אז נכנסו לארץ. מה זה לא? כתוב שכבשו. אז נכנסו. איך אתה יכול לכבוש אם אתה לא נכנס? איך אתה מחריב ערים אם אתה לא נכנס אליהם? אז נכנסו לארץ. אז מה, הפסוק הזה זה דבר שהתקיים רק באחרית הימים? כתוב לשון עבר פה.
אולי זה מוכין את עמלק באחרית הימים.
אבל כתוב, ויחרם את הם ותערם ויקרא שם מקום חורמה. פה מדובר על משהו היסטורי. אז מה, ירו בתותחים, זה הכל. ולא נכנסו. מה? יש פה בעיה. במיוחד שאם נקרא בספר יהושע, כתוב שבימי יהושע כבשו את הערים של מלך ערד והחרימו אותם, והקרא שם מקום חורמה. לא, כתוב שזה קרה בזמן יהושע. איך התורה כותבת מעשה שהתרחש בימי יהושע?
מה הבעיה?
מה זה? לא מבין. לפני שזה קרה, התורה כבר הייתה כתובה? זה לא קשור למוקדם ומאוחר, תחשבו רגע. משה נותן את התורה לבני ישראל, כתוב בפסוק, ויחרם אתם ואת עריהם. אומרים לו למשה, זה לא נכון, זה לא כתוב. זה לא קרה בעצם. מה אתה כותב דברים שלא קרו? אתה כותב לשון עבר, שזה עוד לא קרה.
אם נתון תיתן את המסע.
כן, אבל אני לא מדבר על אם נתון תיתן, אני מדבר על פסוק ג' ויחרם אתם ואת עריהם. אז איך משה כותב דבר שלא קרה? אם הוא יכתוב, אם הוא כותב, ויחרימו אתם. בסדר. אבל זה לא מה שכתוב, כתוב שזה קרה. מה? הוא קרה, נכון? נכון, זה הקושיה שלי. אני שואל, איך כתוב ויחרם את הם ואת עריהם? איך ישראל כבשו? כתוב שכבשו ערים, והסיפור הזה קרה רק בימי יהושע. אבל הקושיה, אני רוצה פה להסביר שהקושיה לגיטימית. שאנשים יבינו שיש פה קושיה. בנת שיש פה קושיה? אוקיי, מאה אחוז. אתה מוסיף על הקושיה, ויקרא.
ויקרא, וגם עוד רשום שהוא בעצמו קרא.
לא רשום, כתוב. כן. מה אתה אומר?
גם אם זה לא קרה, מה שיכתב? בתור נבואה, זה לא קרה
עדיין. אתה לא יכול לכתוב בנבואה, בלשון עבר. לשון עבר. ויחרם אתם, כאילו שזה כבר קרה. אתה יכול להגיד שזה יקרה. משה יכול להודיע, תדעו לכם שאתם עתידים לכבוש את הערים האלה. אבל הוא לא יכול לכתוב שכבר נכבשו הערים האלה. כן, זה הבעיה, ויחרם, לא? ויחרם זה לשון עבר, עד כמה שאני יודע. אני יודע עברית לפחות, מה?
יש פה קהלים שכולם שייכים לקדוש ברוך הוא, נקפואה ששייך לנו שעשינו משהו. לא יש ויתן, ויחרם. הקדוש ברוך הוא, זה לא פועל שאנחנו עשינו.
נו, אז מה, ואם זה הקדוש ברוך הוא שעשה, אז מה?
לא, אבל אין שום השתתפות שלנו, מכוון שיש פה שני פעלים ממה שהקדוש ברוך הוא ייתן, ויחרם לא כתוב
עליו. נו, אז מה? אז בסדר, אז הקדוש ברוך הוא יחרים, אז מה? אז מה? זה עונה על השאלה? זה לא עונה על השאלה. למה ישראל נודר ולא משה? ובכלל, מי אלה שנדרו? מי שנדר זה משה. נקרא ישראל. אנחנו עוד נראה את זה בהמשך. הרב עודה לך מעומק הלב, אם תקדיש את השיעור הזה לרפואת משה בן שמחה חווה בת רינה שחולים מאוד. משה בן שמחה חווה בת רינה
חשובים מאוד. אז בלי לשיעור מוקדש לפואת משה בן שמחה וחווה בת רינה, פואה של אמא. אני מתאר לעצמי שאתה מודה לי מעומק הלב. מה קשה?
אולי
העומד
להיגבות
כגבוי
דם,
אולי הוא פושח? אתה אומר, העומד להיגבות כגבוי דם, זה כאילו כבר אחרים. אפשר, אפשר להגיד את זה. על כל פנים, תדעו לכם שהמפרשים עשו מזה הרבה דיונים, רק אז נגד מי אנחנו נלחמים? נגד ערבים כנענים שכבשנו ארצם, או נגד האיחוד האירופי אדום המלך שמפוצץ אותם בכסף? איך תדע? טוב, אני יודע רק את הטקסט המקראי. טוב, אז מה? הרמב"ן כתב שהכתוב סיפר מה שקרה בימי יהושע. רבנו יצחק אברהם בנאל, רגע, שפוצ'ה, האם היום הפלסטינים בבחינת המלאק? לא בדיוק, יש כוונה המלאקית. כן, רבנו יצחק אברהם בנאל אומר על הרמב"ן והרב הגדול, כלימה כיסתה פניו. ככה הוא אומר. הוא תוקף את הרמב"ן בתקיפה בלתי רגילה, שאמר שדברים האלה קרו מיהושע, והלך בזה אחרי דעת הרעבה, רבנו אברהם בן עזרא, שיש פסוקים בתורה שנכתבו מאוחר יותר. איך אפשר להגיד דבר כזה? זה כפירה. ככה אומר רבי יצחק אברהם בנאל על דברי הרמב"ן ועל דברי אבן עזרא. מה? מה? כי כל התורה כולה נכתבה על ידי משה, כידוע. זה אחד משלוש עשרה עיקרים, מה?
ומה
הרמב"ן טוען? הרמב"ן, אז השאלה האם אברהם בנאל הבין נכון את הרמב"ן. מתווכחים על זה מפרשי הרמב"ן, האם הפירוש שבו איך שהרבנאל הבין את הרמב"ן, הוא מבין אותו נכון. זה דבר לגבי רבי אברהם בן עזרא. אבל כל פנים רואים שהרבנאל סבר שרבי אברהם בן עזרא סובר שיש פסוקים בתורה שנכתבו אחרי משה.
מה הוא מציע במקום?
מה הוא מציע במקום? הוא מציע שזה קרה פעמיים.
לא, אבל על ידי מי זה נכתב פה?
על ידי יהושע לפי זה. ו' בתחילת המילה הופכת את זה לעתיד. לא נכון. אם כתוב וו עם שבה ויחרם את הם, אתה צודק. אבל אם כתוב ויחרם, זה לשון עבר. מה זה לא עשו? כתוב שעשו.
איך כתוב שעשו?
כתוב שעשו, ויחרם את הם ותרם, ויקרא שם מקום
אחר. אבל זה
כתוב שמרחו. בסדר, זה קרה. אז זה משהו שקרה.
זה היה פוטנציאל.
בקיצור, אל תנסו. אני רק מביא לכם שיש פה דיון. אז הרבי יצחק אברהם בנאל קרא פעמיים. מה הבעיה? ויש אומרים ויחרם, לא שיחריב, אלא נדר. זה שוק של חרם. כלומר, הרי אחד מצורות הנדרים זה החרם. שאני מחרים דבר פלוני, הכוונה שאני מקדיש אותו לשם. מתי הוציאו אל הפועל את מה שהתחייבו לעשות? במדבר, עם יהושע, כשהגיעו לארץ, אז נזכרו שהם החרימו, ולכן עכשיו החריבו. כי המילה לאחרים בעברית יש לה שתי משמעויות.
זה פועל נתן, הוא גם בעיתן, זה פועל
נתן. נכון, ויסעו מאורר. דרך ים סוף. לסבור את ארץ אדום. אז, טוב, אני רואה שבעצם כבר נגמר השיעור. כל טוב, שלום.